טוב, אני יודע שתמיד מחפשים אצלי את הסיפורים על ילדיי המיוחדים והמופלאים, כל מיני סיפורים מדהימים, אבל האמת שזה דבר שאיתו אני רוצה להתחיל. מדובר, כלומר, הילדים שלי וגם הנכד שלי היו שייכים, אפשר להגיד כולם, בוודאי בתקופות התיכון ותקופות הלימודים, לאותה קבוצת משפחות שאני ואשתי היינו עושים תורנות מי ילך לימי הורים בבית הספר, כי כל פעם היה צריך להגיע לבית הספר, לשמוע את האמירות המאוד לא מוכרות לאף אחד כנראה כאן, של הילד יש פוטנציאל אבל וכולי, ולעשות כזה פרצוף מבין ומשתתף למורה, ולהודיע אחר כך בטלפון לאשתי שפחות או יותר היום הורים הזה עבר בשלום, לא נעשו דברים, כלומר לא מדובר פה בשום דבר באמת יוצא דופן. אני יכול להגיד גם שבכל מיני ישיבות תיכוניות מצפים שאני אספר על שלושה רמבויים עם סכינים בין השיניים, עם נחישות בכל עשייתם, אז גם בזה אני אצטרך לאכזב. אם מישהו פה שם לב לגובה שלי מאחורי הסטנדר הזה שקצת מסתיר, אז גלה שאף אחד מהמשפחה שלי לא מועמד להיות שחקן ABA מצוין, תתקרבו, זה נהדר, לא מיועד להיות שחקן NBA או משהו כזה. ושואלים עוד המון המון שאלות, איך הם ידעו מה שאף אחד לא ידע. היו כזה אלה שתעלו את זה בהיות בני הגדול אלחנן שנהרג, איש המוסד, והוא באמת היה במקום מאוד מיוחד ומובחר במוסד. אנחנו כמובן לא ידענו את זה עד שלא זומנו פעם אחת לאיזה מפגש, ופתאום אנחנו מגיעים לאיזה בניין במרכז שאני מגלה סוד מדינה שהוא ממש לא נראה כמו מערת חסמבה כזאת, אם לא עברנו דרך שום מנהרה ושום מרתף, ושם נכנסנו, בדקו את הנכנסים, ושם פגשנו את שועי המדינה, את ראש הממשלה, את הנשיא, ושם הם חילקו לקבוצה שהבן שלי נמנה עליה איזשהו פרס על פעולה שבאמת התפרסמה, אבל אפשר היה לפעמים, אם שאתם זוכרים, אז לפני כמה שנים חבר'ה מטעמנו שטיילו בטהרן והוציאו משם את ארכיון הגרעין, ואז הברר שהבן שלי, אני יודע, הוא אמר במה עובד, עובד בביטחון, אני יודע, זאת אומרת, ביטחון זה גם יכול להיות הוא בתפקיד החשוב שבודק את התיקים בסופר, אני יודע, אמר בו בביטחון, שרתי בגלל רקע של קצונה סבירה שהוא אולי משהו מעבר לזה אבל לא יותר מדי, ופתאום גיליתי שהילד שלה נושא כל מיני טיולים בכל מיני מקומות, והאמת שהתחלתי לבכות שמה מתרגשות, ואני מיד אסביר למה זה נוגע לנושא של ההרצאה. ואז עכשיו המוסד קודם כל לא עוסק במזרח התיכון עצמו. המוסד לא היה אמור להיות זה שיודע יותר מאחרים על מה שקורה בעזה, והמוסד, כמו השב"כ, ואף אחד לא ידע שום דבר, הוא ידע מה שאזרחים מן השורה ידעו. הוא היה מומחה בצהל להגנת יישובים, ללוחמה בטרור קצת, אבל לא מי יודע מה, האח השני שהוא רם בישיבה, הוא היה בתותחנים, לא היה שם איזה שום משהו מופלא בסיפור, ואז שאלו אותי, אז איך הם ידעו? ואיך שהם ידעו, אני חושב, זה קצת אולי בגלל המשפחה שלנו, ואני אסביר, אנחנו משפחה שואתית. מה שמכונה דור שני לשואה. אבא, אני חושב, אני מסתכל פה על רוב הציבור שהוא יותר צעיר ממני, אני חושב שאם יורשה לי להגיד, אני יותר ציוני מרובכם. אולי בגלל הסיבה הזאת שאני מה שמכונה דור שני לשואה, אני אסביר מה זה דור שני לשואה. אשאל כמה שאלות דביליות, ראיתי בזה שגם הגברים וגם הנשים ישתפו עם זה פעולה. אני אשאל, למי יש או היה לו בחיים סבא או סבתא שיצביע? מי שהיה לו בחיים סבא או סבתא שיצביע? למי היה דוד או דודה? אני די באופן חלקי יכול להגיד שלא, לי לא היה. אשאל עוד שאלה, מי ראה פה חתונה בחייו? נכון, השאלה הזאת ממש מטומטמת להלאה. אם הייתם שואלים אותי את השאלה הזאת עד גיל 19 וחצי, בזמן שהתחתן החבר הראשון שלי שהתחתן, קראו לו דובי, היום קוראים לו הרב דוב זינגר, ראש ישיבת מקור חיים, אז עד אז אני לא ראיתי שום חתונה, האמת שגם לא הלוויה. כי כשאין לך את כל הקשרים המשפחתיים האלה, אתה לא רואה שום דבר. הוא לא הבין החבר, למה אני מתרגש כל כך, הוא אומר, אני מתחתן, מה, לא אתה, מה אתה עושה? רק נסביר שהפעם הראשונה שאתה רואה כל כך הרבה אנשים שרים, מה, זאת אומרת, לא ראיתי את הסיטואציה הזאת מעולם. אחד היום שאני סבא לנכדים, כלומר אני לא ידעתי מה זה סבא, קראתי את זה בספרים, לילדים שלי כבר היה סבא וסבתא, אני היום סבא וסבתא, אפילו סבא למין, ברוך השם, מהנכד הגיבור, זכיתי אפילו לקבוע סי עולמי, להיות סבא של חתן פרס ישראל שנשאר בחיים. אין דברים כאלה, לא היה בתולדות מדינת ישראל, בדרך הטבע שגם לא היה בתולדות מדינת ישראל, חתן פרס ישראל בגיל 25, אבל אז אני יודע איזה כיף זה סבא וסבתא, בגלל ההתרגשות הזאת קבענו, יש לנו קלישה במשפחה, שילדים זה רע הכרחי בדרך לנכדים, אם מישהו הוא סבא, הוא בדיוק מבין על מה אני מדבר, זה רק הכיף, לא צריך לקום בלילה, לא צריך לחנך, שזה דבר לא פשוט, רק הסבבה. אז אני יכול להגיד שממני, לי לא הייתה כל החוויה הזאת. שני אנשים, אני חושב שפגשתי במדינה, שהיו יותר ציונים ממני. אני לא היה גם לפני שידעתי שחול, ואנחנו במשפחה, איך אומרים, שחול בריבוע, האח של אשתי נרצח בפיגוע, הבן שלי נהרג, האחיין שלי קצין בסיירת גבעתי נהרג גם כן בסון הנמר בעזה, באחיין אחר היה עובד במוסד גם כן ונהרג בתאונת עבודה. אנחנו בתחום של השכול מסודרים, אבל עוד לפני שהיה לשכול לא עבר יום העצמאות בלי שהייתי בוכה דמעות של עושר על האור הגדול הזה של מדינת ישראל, המדינה שחרתה על דגלה את המסר, שהוא מסר בעיניי יותר מרכזי ויותר תופס באוכלוסייה מאשר שמה ישראל, השם אלוקינו השם אחד, המסר של never again, של לעולם לא עוד, האתוס הזה של אבא זלמן, לי זה היה חשוב בטירוף. לא היה יום עצמאות שלא הייתי מתרגש עד דמעות. שני אנשים אני יכול להגיד שאני הכרתי שהיו יותר ציונים ממני, האחד זה אבי, עליו השלום, שחי בתודעה מאוד ברורה, שלאורך כל ההיסטוריה היהודים הם אותם יהודים, רגועים, אותם גויים, והעולם אותו עולם עם אותה אגרסיביות, ובמיוחד אותה אגרסיביות כלפי יהודים, או מדינה או שואה, זה היה מבחינתו. היהודי השני שאני הכרתי, שהיה באמת ראיתי יותר ציוני ממני, זה היה מורי ורבי הרב חיים דרוקמן, אם מישהו זוכר אותו. ואתם יודעים למה הם היו יותר ציונים ממני? כי אבא שלי ראה במו עיניו איך כל המשפחה וכל העיירה שלו, עיר שלמה, נעלמה. והוא כמו אוף החול היחיד שנשאר, היה מישהו שלא הכרנו שהיה באמריקה, כנראה היה מוטייר, נסע הרבה שנים קודם לאמריקה, ורב גוד רוקמן, בניגוד אליי שגדלתי כבר במדינת ישראל הצעירה, אבל העצמאית, הוא ראה, כשהוא מתחבא מתחת לקש בתוך בור של עשיית זבל, הוא ראה את הוריו נלקחים ליער הסמוך בעיירה קיטב שבאוקראינה, ואז הוא שמע את צורות העיריות, והבין שהוא, איך אומרים, יוצא לדרך עצמאית. כפי שאתם מבינים בסיפור הזה, הם באמת היו יותר ציונים. ואת העניין הזה של או מדינה עם צבא, או שואה, סליחה על הרדידות הזאת, זה בלט אצלנו בבית. והבית, כי הבית ממש, לא רק שלא היה בית כזה רציני, כולו טעון במטענים, השתדלנו ללמוד הרבה, החבר'ה שלי למדו הרבה תורה, זאת אומרת, אבל אני אסביר עד כמה הבית לא היה רציני, שבזמן ההלוויה של אלחנן, המלווים הרבנות הצבאית הציעו לפתוח לנו את הארון ולראות אותו בפעם האחרונה בהלוויה, באיזה חדר צדדי. הלוויה הייתה בישיבה באותניאל, שם כולם למדו או לימדו, אז רצינו את זה. אז אומר אחד האחים לחבר, אוקיי, יאללה, בואו, זו ההזדמנות האחרונה שלנו להלביש לעוגת קצפת בפרצוף. כי זו הייתה האווירה בבית, ואפילו בחג הראשון של סוכות, הם סידרו כבר משהו, איזה הפתעה לאחד האחים, לקראת יום הולדתו, והביאו ג'ריקן של 4 ליטר של סירופ כזה, מהסוג המגעיל והדביק וכו'. ואלו הגיעו ותוך כדי ארוחה שפכו לו לתוך החולצה את הסירופ. כמובן ילדים טובים וחיים עבדו קשה לנקות אחרי כן, אבל זה היה מבחינתם שווה. אני מתאר את סוג האנשים, סוג ממש לא הדמויות גיבורים האחים. אז מה כן היה? מה עבר עליהם? וכאן לשוחח עם אלחנן על מה שהיה, אני קצת שוחחתי איתו תוך כדי הלחימה שם בבארי, שאתם מה נשמע וכולי, ובגלל שהם עשו שטויות תוך כדי הלחימה וכל מיני סלפים וכל מיני דברים כאלה, יש לנו תמונות מהיום האחרון שלו לפני שהוא נהרג ואחיו נפצע קשה. אז הוא היה פה בשבת האחיו, אבל לא רואים את זה, אבל הוא נפצע בכלי דם, ולכן הצליחו ככה, ברגע שהצליחו לייצב אותו, אז הוא החלים מהר, רק זה לא היה ברור שם במסעות, כי אם יצליחו לאזן אותו. אז אני רוצה לנסות להגיד, בעקבות השיחות עם הבן והנכד, מה עבר עליהם, למה הם עשו את זה, מה הם חשבו. והתברר שמה שהם חשבו, זה קשור מאוד לאותו הסיפור של השואה שאני מדבר עליו. ואני רוצה לנסות להסביר את זה בצורה מהותית, את מה שהילדים שלי שמו, כי אני, בנוסף לתפקידי הרבני, או במקביל, הייתי מרצה להיסטוריה באקדמיה, תחום של העת החדשה, אחד משני תחומי ההתמחות שלי, כלומר שני תחומי ההתמחות שלי זה השואה והציונות, ועבדתי גם, עקב זה הייתי חבר, אני לא מספר, זה תפקידים לא משמעותיים כמו שנמצאים, הייתי חבר הוועדה הפדגוגית של בית הספר הבינלאומי להוראת השואה, כלומר לצוות הוראת השואה בעולם. נכון שזה טוען שנשמע נורא מרשים, לא משהו על שום דבר, אבל אני הייתי ממש קוראים הצוות קצת מרכזי ביד ושם, ושם התוודעתי לחוקר חשוב אחר, שאני רוצה לספר לכם עליו, ורוצה לספר את גישתו ואת המסקנות שלו. קודם כל אני אתאר אותו, את האיש. קראו לו דוקטור מנדל פייקאז', ממוצא פולני. לא הרבה אהבו אותו שם, בגלל עובדות, הייתה לו לשון חדה וגם בוטה. הוא גם הרשה לעצמו איזה סוג של שוביניזם והתעללות בנשים, באופן של עבר, לא חס וחלילה התעללות שאנחנו קוראים לזה היום התעללות, אבל הוא הייתה לו דעה על תפקידם של נשים ועל מקומם הטבעי, וכשהיו לו סטודנטיות ומתמחות מכל מיני דברים כאלה, הוא לא טרח יותר מדי לסגור את פיו, ולהסביר לאישה שאולי כדאי שבמקום לעבוד ביד ושם, תלך למקום הטבעי שלה, לבשל וכו'. היו כמה כאלה שעמדו בזה בגבורה, היו כאלה בנות שפחות, אבל היו לו יתרונות עצמי. קודם כל, הוא לא פחד מאף אחד אחרי שעבר כל מיני מחנות, והוא לא פחד לחשוב, ואני נהניתי מהעובדה שהוא גם לא פחד להגיד את מה שהוא חושב, למרות שהוא היה דרך אגב אנטי דתי ברמות הכי שפגשתי, עמד לו מול העיניים הרב של העיירה שלו שאמר לאנשים לא לעלות לארץ, והוא היה, כמו שאני מתאר דמות מאוד בוטה, אם מישהו זוכר פעם את האנטי דתיים שהיו פעם, הוא היה כזה, לא היה מפגש יומי בינינו שהוא לא ציין את העובדה שאני דוס וכולי, אבל אני רוצה להגיד עכשיו לגופו של עניין מה הוא טען, ולהיו הדברים החשובים באמת שאני אנסה להגיד. הוא התנגד ביד ושם לשימוש במילה שואה. כשהיה איזה מתמחה, דוקטורנט, או איזה חוקר צעיר שם באזור, שהיה משתמש במילה שואה, ועוד פעם אני חוזר לענייני אנשים, במיוחד אם זה הייתה מתמחה או משהו כזה, מה גבירתי אמרה? גברתי אמרה, שואה? גברתי שמעה לשואה, משתמשת במילה שואה. האם גברתי מבינה שהיא פשוט מכחישת שואה? כן, 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 את לא שונה מדייוויד אירווינג, את לא שונה מרוזנברג, מכל המפלצות שיד ושם נלחם בהם, ולא נורא שאתם לא מכירים את השמות האלה, זה בסדר גמור, ששמם יישקב וירקב וכולי. את לא שונה מהם. מה, את חושבת שזה עוזר, זה שאת מאמינה שהיו גטאות, שהיו תאי גזים, שהיו יערות, בורות, אבל את מכחישת שואה. ולמה את מכחישת שואה? או אתה מכחיש שואה, זה לא שרק נשים קיבלו את זה. אתם מכחישים שמשתמש במילה שואה? הורס את כל הסיפור, הוא מכחיש, הוא מפרק את כל המשמעות של המילה שואה. ובמסגרת התדריכים שהיו נותנים העמיתים שם למתמחים שלו, למסיים שלו, זה כמובן לא להגיד את המילה הזאת, והוא דרש להשתמש במושג שיפתיע אתכם. המושג שבו השתמש זה גזרות תש תשה, תשין תשין היי, ואם אתה ממש לא מסתדר עם תאריכים עבריים, אתה יכול להגיד גזרות 1939-1945, שאני חושב שהרוב יודעים של האירוע השנים של מלחמת העולם השנייה. הוא ממש התנגד לשימוש במילה שואה, ומה הוא טען? קודם כל, שהמילה שואה לא אומרת שום דבר. גם הקלטתי פעם איזה שכנה, מדברת על זה שהשאירה לילדים המתבגרים שלה את הבית לשבת, והיא חזרה והייתה שואה של ממש בבית. מה זאת אומרת? שואה שהיה צריך כנראה לשבת ונקות את זה חזק. אבל להגיד גזרות, מאיפה הוא לקח את הסיפור הזה? את זה אני רוצה להסביר, כי אני חושב, אני הולך להגיד, שזה מה שהילדים שלו הבינו, וזה מה שגרם למאורעות שמחת תורה, למה שאנחנו אומרים לשביעי לאוקטובר, אני מתכוון למושג הזה. אני מזדהה לגמרי עם מה שהוא אמר. לא שאני מחליף הפסקתי להשתמש במושג הזה, אני לא עקרוני כמור, אבל אני רוצה להסביר את הדבר הזה. וזה מאוד מאוד מפתיע, כי מישהו זוכר את כל דרך החינוך שלנו, אז אתם זוכרים, אל תשווה לשואה, זוכרים, מה אתה משווה לשואה? אסור להשוות שום דבר לשואה. זה החוסר יכולת להשוות שום דבר לשואה, זה גם עורר ביקורת מהרבה חוקרים, אם אתה לא יכול להשוות את זה לשום דבר, מה אתה עוד לא יכול לעשות? תעזרו לי לדבר על זה. אתה לא יכול ללמוד מזה, אתה לא יכול להפיק לקחים. פרופסור יהודה בראואר, גם כן מאגף מאוד, איש השומר הצעיר, חוקר חשוב של השואה, קרא לדבר הזה, לא להשוות שום דבר לשואה, הוא קרא לזה תהליך מיסטיקיפיזציה של השואה. אותם אנשים שמשתמשים בצורה לא מבוקרת בביטוי של עד במשפט אייכמן, ששמו אמיתי היה יחיאל דינור, אבל אולי יש פה אנשים ששמעו עליו בשם קצטניק, הסופר קצטניק, שמעתם עליו פעם? אז הפלנטה האחרת, טוב זה פלנטה אחרת, הוא טען שלמעשה בזה אנחנו מפספסים את המציאות, את היכולת, להפיק לקחים, להבין משהו, זה דרך כמו שאני אגיד לכם, לפני 1.5 מיליון שנים נחרטו הדינוזאורים בארץ, בגלל שלא יודע מה, הקרחון נפל על הראש, אין לי מושג למה, אני לא מבין בזה. אני מוסר לכם את האינפורמציה המאוד משמעותית הזאת, מה זה אומר לכם? מה אתם עושים את זה מחר בבוקר? כלום. וכשאתה אומר שואה, לא לעשות שום דבר, אז אוקיי, ישבנו, בכינו, וזה אחד הדברים בעיניי הנוראים, שמה שעושים ביום השעה זה טוב, סוגרים, אנחנו עכשיו עצובים. לשם יחוד קודשה בריך ושכינתי, על ידי הרות אמיר ואלנה ושם כל ישראל, ב-24 שעות האלה אנחנו עצובים. הרמב״ם בהלכות תעניות, אומר שכל התעניות זה לא בשביל לייסר את האנשים, לא בשביל שיהיה עצובים, לא אוכלים כדי לחשוב מה קרה שם, ולהפיק לקחים כדי שהדברים לא יקרו. אבל אני רוצה לקחת את הביטוי שלו, ולקחת את זה עוד הלאה, ולהסביר כאמור, כפי שאמרתי, למה השימוש במילה שואה, כביכול, גרם לאירועי השביל לאוקטובר, ולמה השימוש במושג גזרות תשתשה היה מונע אותם. ואני אסביר. כשאני אומר פה, אני בגזרות תשתשה, הביטוי הזה, או מאורעות תשתשה, מזכיר לאנשים פה משהו? מאורעות תרפת, תחתת, תרצת, המרד הערבי. כשהוא אומר גזרות תשתשה, ואתם כבר מכירים חלק מההיסטוריה, וההיסטוריה רבוכה, אנחנו מכירים את גזרות תתנו, 1096, מסע הצלב הראשון, אנחנו מכירים את גזרות 1360, המגפה השחורה, אנחנו מגירים את, או לא, את גזרות קנה, קופנון א', 1391, ב-101 שנה לפני גירוש ספרד, רוב יהודי ספרד נרצחו, הקהילה הגדולה ביותר נרצחו, בפוגרומים על רקע של מאבק בין, של חוסר שלטון, מאבק בין שני טוענים למלך וכולי. אנחנו כמובן נמשיך, כפי שאמרנו, לגזרות תחתת 1648-1649 וכולי וכולי. ומזכיר, הזכרתם את תרפת, את תרפ שנת 1920. דרך אגב, אני אשאל פה שאלה סטטיסטית, אבל כדי לא להעליב, אני כבר מקדים לכם, שאני שואל את השאלה הזאת, 95% מהמורים להיסטוריה לא יודעים את התשובה. אבל זה יהיה מעניין, האם מישהו שמע פעם על גזרות תרעת? אני כבר עושה לכם רע בלב. מי שיודע, הפרעות בקישינב, גזרות בקישינב, כמה נרצחו? 50, יש מי שומר היום אפילו 60. בסדר. וכולם מכירים את זה, עוד מעט תעסוק בשאלה למה. כמה נהרגו בגזרות תרעת? תרעת זה דרך אגב 1919. אבא שלי היה חי באותה תקופה זאת. כילד קטן אמנם, ילד בן 5, באזור שזה קרה ושרד אותם. אבל בואו אני אגיד לכם, אולי נשאל שאלה, כמה נהרגו בכל מלחמות ישראל ובכל פיגועי הטרור ב-150 שנה האחרונות מאז המפעל הציוני? מה? 24 ועוד 4,000, כ-5,000. מפיגועי טרור, אנחנו מתקרבים ל-30,000. בסך הכל ב-150 שנה. גזרות הרעת, אף אחד לא הולך פה לאתגר? לא, זה חלמיניצקי, זה התחתת, זה 1648, רואים את 9 פספוס של איזה 300 שנה, אבל אתה קרוב. בסדר, זה האזור, אזור דומה. שכוח. רבותיי, תוך כמה חודשים, תוך כמה חודשים, בשנת 1919, נרצחו בפוגרומים במזרח אירופה, בסיבות שיהיה לי קשה להסביר לכם אותם אפילו, ורוב שהן מקצועיות, לא קשורות ליהודים, נרצחו בפוגרומים מכוונים נגד יהודים, על פי הדמוגרף של ההיסטוריה היהודית, סלו ברון, בספרו הממדים של ההיסטוריה היהודית, 200 אלף יהודים, רבותיי. 200 אלף יהודים. כולם מכירים את הפרעות בקישינב, הרבה מכירים. בתרפ"ט נרצחו באמת מעל 100 יהודים, הרבה, אולי אפילו מספר יותר גדול. אני מדבר פה על 200 אלף יהודים תוך כמה חודשים, אף אחד לא מכיר. מורי ורבי בבר אילן בזמנו, בלימודי התואר השלישי, הפרופסור גרשון בקון, שהוא גם תלמיד חכם גדול, נהג לקרוא לזה השואה שנשכחה. נכון, זה כולה רק כמה יש בגבעת שמואל? כמה?
קרוב ל-30 אלף.
אז כולו פי שמונה מגבעת שמואל, מה זה? קטן עלינו. נכון, זה פחות משישה מיליון. כמה שנים קודם, דרך אגב, ה-20 שנה זה לא כל כך הרבה בהיסטוריה. אף אחד לא מכיר, אף אחד לא יודע. דרך אגב, למה מכירים את הפרעות בקישינב? ביאליק, כמובן, ונגיע לביאליק בסוף, אם יהיה לכם עוד כוח לשמוע אותי. אבל נמשיך ונראה, 200 אלף יהודים. כשהוא אומר גזרות תשתשה, מה הוא אומר על זה? נתחו את מה שהוא אומר, ויש פה אמירה. מה אומר האמירה? מה הוא אומר בזה? זה לא... כשאתה אומר שואה, שזה משהו כאירוע אחד, טוב, הייתה חריגה בהיסטוריה היהודית, פתאום קם איזה משוגע עם שפם קטן ומגיל ועם קול צבחני, והפסיכי הזה הרג, מטאור פגע בכדור הארץ. כשהוא בא ואומר, גזרות תשתשה, הוא אומר בדיוק את מה שאת אומר. זה לא חריגה מההיסטוריה היהודית. זה לא חריגה מהשיטה שבה מתנהג העולם מול העם היהודי, אלא מה זה? זאת השיטה שבה פועלים מול העם היהודי, ואולי לא רק מול העם היהודי, בעולם. עכשיו ננסה לחשוב, למה זה כל כך קשה לבוא לקבל את זה. דרך אגב, אני העברתי את השיחה הזאת ביום השואה לקבוצה מאוד נחמדה, חברי הכנסת של המחנה הלאומי, לא הצבעתי באדם, אבל באמת חברים נחמדים מאוד. מה התגובה שקיבלתי דרך אגב מאיזנקוט, איש מאוד נחמד, גם אב שקול בעצמו, אמר, אני שומע פה שאתה מאוד מאוד פסימי. אני עניתי לו, למה אני לא פסימי, אלא הוא אולי קצת יותר פסימי, אבל אני אשאיר את התשובה הזאת, זאת אומרת, למה מאוד קשה לקבל את זה? כי יש לי שאלה, מה קורה אם למישהו פה, זה בטח לא קורה בגבעת שמואל, שכולם כאן, כל אחד מיליונר כמובן יותר גדול מהשני וכולי, מה קורה אם לאבא ואמא יש רכב, וביום ראשון אבא יצא לעבודה, הרכב נסע 200 מטר, נתקע. אבא הלך, תודה רבה. אבא הלך, גרר את הרכב למוסך, שילם 2,000 שקל, החזיר את האוטו למוסך, הזיע הרבה, התלכלך הרבה, והפסיד יום עבודה. למוחרת יוצאים עם הרכב, נסע 300 מטר, נתקע. עוד פעם גרירה, 2,000 שקל וכולי. מה יעשו אבא ואמא אחרי שביום שלישי הוא יתקע בפעם השלישית? יחשבו ויחליטו שהגיע הזמן לקנות אוטו חדש. למה? כי אם זה יתקלקל ביום ראשון, ויתקלקל ביום שני, וזה יתקלקל ביום שלישי, מה אפשר להגיד סטטיסטית, הסתברותית, לגבי מה שיקרה ביום רביעי או חמישי או שישי? זה יתקלקל. כשהוא בא ואומר שהשואה היא גזרות תשתשה, לזה בדיוק הוא התכוון. זה לא שהוא לא ידע את הכמויות, הוא היה חוקר מאוד מאוד חשוב. אבל איך הוא טען מול מתנגדיו, אותו פרופסור דוקטור פייקז', הוא לא קיבל את הפרופסור, כי הוא אמר דברים לא תמיד נחמדים, זה כלל מסוים באקדמיה, שאתה לפעמים צריך להגיד גם את מה שמצפים ממך להגיד. הוא קרא לזה more of the same. מכירים את הביטוי more of the same? יותר מאותו דבר, כי בניגוד לפרוט מקישינב שעשה את זה עיר ונשכן ממול, אז עשתה את זה המעצמה ששלטה בכל אירופה באותה תקופה. אבל בעיקרון זה אותו דבר. וכאן באמת, אם אני יכול להגיד משהו, אמרתי את זה קצת אחר כך לידידי חילי טרופר, שהוא זה שאת אומרת, אני חושב שמה שעמד לילדים שלי בראש, אני גם שאלתי לא את מי שהוביל אותם, אבל את הבן ואת הנכד שהייתם, זה העובדה שהם הבינו שאם מה שקוראים, מי שמכיר את זה, המעגל השמירת פרוץ, מה הולכת להיות? שואה. ומי שדרך אגב יודע על התוכניות שלהם היו להמשיך קדימה לכיוון קריית גת ולכיוון המרכז, לכיוון תל אביב, ואת צהל כפי שאנחנו יודעים, או את מדינת ישראל, הם פגשו עם, סליחה לביטוי הלא דיפלומטי, בפיג'אמה. ואם לא היו כל מיני אנשים, והילדים שלי כמובן לא היו בודדים, אם לא הם עוד ואלפים של צירים שפשוט זרמו לאזור הזה לעצור את הפרץ בסכר, הרבה מיהודה ושומרון, לא בגלל שהם טובים מאחרים, אלא ביהודה ושומרון, ללא מעט אנשים כמו לילדים שלי, היו נשקים בבית בתור חברי כיתות הכוננות של היישובים, והם ירדו בהמוניהם, ולא רק הם, ובלמו את הסופה הזאת, שאליה היו אמורים להצטרף הפלסטינאים. זה לא משהו שאני מגלה עכשיו, והחיזבאללה ואיראן, ואולי לנסות לפתור את הבעיה היהודית בדרכם שלהם. אז קודם כל, זה מה שהם חשבו, זה וידאתי עם ילדיי שחזרו, עם ילדי ובני ונכדי, וזה מה שהוביל אותם, וזה מה שהוביל גם לא, אני חושב, את שאר הצעירים שקיבלו, שאנחנו המבוגרים, סידרנו להם מדינה במצב משומש עד עלוב, והם יצאו כל הצעירים האלה שאנחנו המבוגרים, המחנכים, דור המסכים, דור ה-X, דור ה-Y, דור ה-Z, אני לא יודע, אני לא ממש יודע מה זה Y ו-X ו-Z, אני לא מכיר עד הסוף את כל המושגים האלה, אבל אני אומר, אנחנו מבוגרים פישלנו, ומי שהציל לנו את המדינה ביום המר והנמהר הזה, זה היו החבר'ה הצעירים שלנו, וכששאלו אותי, ומאז שילדיי עשו את מה שעשו, נעשיתי בן אדם מאוד פופולרי, שאלו אותי לקראת יום העצמאות, יום שאת אומרת פרשתות התקשורת, האם צריך לשמוח ביום העצמאות, אז אני אמרתי שמבחינתי התשובה ברורה מאליה, כי זה שהילדים שלי יכלו לצאת עם כלי נשק, גם אם צהל נרדם, גם אם המדינה פישלה, וגם כל הדברים האלה, זה שהם יצאו, לא צריכים להתחנן לאיזה פולני נחמד שיביא להם איזה אקדח חלוד, אם יצאו עם כלי נשק, זאת אומרת, זה, איך אומרים, זו אחת השנים שצריך יותר מכל שנה אחרת להודות, להלל ולשבח להשם על זה שיש לנו את מדינת ישראל, בעיניי לפחות. גם אם השמחה מעולה בכל מיני דברים, ותאמינו לי שאנחנו בית מאוד שמח, מאוד צוחק, אבל אנחנו גם בית שמזיל דמעות, אנחנו לא... בקיצור, אני, הברזים שלנו מאוד פתוחים בשנה האחרונה. אני חוזר לסיפור של הגזרות תשתשה, וחושב שזה מה שלא היה במדינת ישראל, בהנהגת מדינת ישראל, זאת אומרת, וזה מה שהוביל לקונספציה, שאם יהיה זמן אני אעלה לכמה דברים, אבל אני רוצה, יש לי עוד כמה דקות, אני יכול? אני רוצה להעלות את השאלה, כי אחרת לא יהיה לגישה הזאת סיכוי, מה שאייזנקוט, שאולי הוא לא אינטלקטואל גדול, אבל הוא דיבר מהבטן, מה שאתה אומר, זה פסימי מאוד. אמרתי לו, קודם כל, אני מתאר פה עובדות. אם עובדות כנכונות, תעשה אתה מנהיג, אני בן אדם זוטר, אתה מנהיג, אז הוא היה בקבינט עדיין, ותעשה מזה חשבון, בית אני אסביר לך למה זה לא פסימי. ואני קודם כל חושב שזו הייתה אמירה, אמנם הבטן ויהודי יקר, אב שקול, אבל אני חושב שהאמירה נוראית מצידו של מנהיג, רגע, זה סיבה לשלול משהו בגלל שזה פסימי? אם אולי זה גם מה שגרם לזה שלא רצו לשמוע כל מיני תרחישים, כי תעזוב, זה פסימי ולא רוצים לשמוע דברים כאלה. וכאן אני רוצה לספר את הסיפור הבא בהקשר הזה. את מי שנתן לעניין הזה גם את הפתרון שלא יהיה פסימי. אני רוצה לקוות, אמרתי לו משהו מאוד מאוד חריף, אתה איש צבא, אתה רמטכ"ל, שמעת פעם על סר בזיל לידלהארט? מישהו שמע פעם על בזיל לידלהארט? אחד משני ההיסטוריונים הצבאיים הקלאסיקנים הגדולים בעולם, והוא אמר את הבעיה, את האמירה הבאה, הבעיה המרכזית בלימוד ההיסטוריה היא שההיסטוריה מלמדת שבני אדם אף פעם לא לומדים משהו מההיסטוריה. אם שמתם לב למשחק, בסדר, אנחנו מדברים על זה וזה לא עוזר. אם מישהו זוכר את התדריך שנתן אלי זעירה, יש פה עוד אנשים שזוכרים קצת את מלחמת יום הכיפורים, כמה ימים לפני יום הכיפורים, יש לנו את ההקלטות ויש לנו את ראשי הפרקים. מה הוא אמר? הערבים עושים את זה ועושים את זה ומפרים את זה ועושים את זה. הוא נתן את כל ההתראות שהיו, ומה הערכה? שלא תהיה מלחמה. מעמידים את זה, היום מלמדים את זה, מלמדים את זה בפום, לימדתי את זה במכללה לפיקוד, כשעברתי שם כל מיני שיעורים, מלמדים את זה, יעזור. בערך כמו כוסות רוח למת, אני חושש בדברים האלה. למה אני מוכן להסביר אחר כך אם יהיה כמה דקות, אבל אני רוצה להסביר יותר חשוב לי, למה מה שאני אומר זה לא פסימי. זוכרים את הפרעות בקישינב? בואו נסביר למה הם כל כך התפרסמו. הם התפרסמו בגלל שעיתונאי מאוד בכיר ומאוד ותיק בתרבות היהודית נסע לתעד את הפשעים בקישינב. לעיתונאי הזה קראו חיים נחמן ביאליק, והוא כתב אחר כך שתי פואמות, קבצי שירות גדולות על הפרעות בקישינב. לאחת קראו על השחיטה ולשנייה בעיר ההריגה. שם הוא הוציא שורות מחץ שבעבר, אני לא יודע, מבוגרים, כל אחד ידע לצטט. נקמת דם, ילד קטן, מישהו יכול להשלים אותי, לא ברא שטן, או השמש זרחה, השיטה פרחה, והשוחט שחט. ממש כמו שלתאר את הניגוד. והוא נסע ותעד את הדברים האלה. אבל יש לי עכשיו אפיזודה נוספת על הסיפור של השליחות שלו. במזרח אירופה, ובאותה אוקראינה, חי יהודי, ילד שהתייתם מהוריו, וכמעט שלא קיבל חינוך יהודי, מכיוון שזה היה ילד מאוד מאוד חכם, הוא למד באמת המון שפות, הוא דיבר איטלקית, הוא דיבר רוסית, הוא דיבר גרמנית, הוא דיבר אנגלית, הוא דיבר צרפתית, גרמנית אמרתי אולי, אני לא זוכר, בקיצור, אבל חינוך יהודי כמעט שלא היה לו, אם זה שגדל בבית יהודי. לבחור הזה קראו בתור ילד ולדימיר, שם משפחה ז'בוטינסקי. אתם אולי מכירים אותו בתור זאב ז'בוטינסקי. השם מוכר בטח, יש פה רחוב באזור או משהו שלא יהיה. והוא גדל להיות עיתונאי בעיתון ליברלי רוסי, לא ממש מזדה כיהודי, במיוחד כשהיה סטודנט באוניברסיטת לבוב, עשו פרעות ביהודים, והוא ניסה לארגן את היהודים להגנה ולא כלכלה, הוא תכנן לאו דווקא לחיות כיהודי. לא הלך להתנצר ולא ראה את עצמו כפעיל יהודי. אבל שולחים אותו, אומרים לו, אתה הרי ממוצא יהודי, לך תסקר את מה שקרה בקישינב. באוניברסיטה ורביה, בעיתון הליברלי שלו הרוסי, והוא נוסע, וברכבת הוא פוגש את העיתונאי הוותיק והבכיר, עם הרבה יותר מושרשות בתרבות יהודית, הוא למד בישיבת וולוז'ין ביאליק, והוא התלהב ממנו מאוד, וכשהוא חזר מאוד מאוד סוער, מהפרעות בקישינב, הוא תרגם לרוסית, השפה שאני הבין, את הפואמה בעיר ההריגה של ביאליק, אבל לפתח של התרגום הוא מספר סיפור שהיה לו והפך אותו. הוא מספר שמה, וזה קטע מרגש, זה קטע שמוביל לדמעות, הוא מספר את הסיפור הבא. הסתובבתי בקישינב השרופה והחרבה. הגעתי לעוד בית כנסת שנשרף, והוצאו ממנו ספרי התורה ונקראו ונזרפו וכולי במדורות שעשו בחוץ, והרמתי איזה גביל וניסיתי להבין בעברית המשובשת שלי את המילים שם, וזה היה שרוף ולא הצלחתי לזהות שתי מילים. מכירים את הסיפור? שתי המילים מתוך התורה, בארץ נוכריה. והוא אומר, אז הבנתי שם מול בית הכנסת החרב השרוף הזה, מול ספרי התורה מחוללים, למרות שלא הייתי דתי, הבנתי שאין שום פתרון לעם היהודי, אלא בארץ ישראל. אבל אז, אני שואל שלה, מה? תיעלם השנאה ליהודים? תיעלם האלימות שבעולם? שנגיע לארץ ישראל, הכל יהיה סבבה? הוא היה כנראה יותר חכם מכמה מנהיגים שלנו בהווה. והוא חידש אידיאולוגיה שנקראת אולי מישהו שמע פעם את האידיאולוגיה הזאת, קיר הברזל. הוא אמר שעם היהודי צריך להיות עם שיספוג הרבה תרבות מהעולם, ייתן הרבה תרבות לעולם, אבל במה הוא צריך להקיף את עצמו? לא מספיק שהוא יבנה מדינה, במה הוא צריך להקיף את עצמו? בקיר של ברזל. לא יהיה קיר של ברזל, להיות תהיה מדינה. ולכן בהמנון ביתר שרים בדם ויזע יקום לנו גזע גאון ונדיב ואכזר. צריך קיר ברזל. וכשהוא מפרט מה זה אומר קיר ברזל, הוא אומר את הדברים הבאים, ובזה אני מסיים לפסימיות, אם אפשר להמשיך בזה, אבל אני באמת לא רוצה להרדים את הציבור. אני רוצה להגיד מה זה אומר קיר ברזל. כשאנחנו במישור הפרטי פועלים מול ילד שלנו, מול תלמיד שלנו, אנחנו צריכים להקרין לו תפיסת עולם שמקנה ביטחון, תפיסת עולם שמקנה שמחה. ואנחנו רגילים לאמירה, תחשוב טוב, יהיה טוב. זה בעניינים פרטיים, תחשוב רע, תחשוב שלא תצליח, תחשוב ששונאים אותך, לא תתקבל בחברה, לא תהיה עם ביטחון עצמי וכל. תחשוב טוב, יהיה טוב. מקרים את האמירה הזו שכבר הופכה לקלישה חשובה בפני עצמה. קלישה זה לא דבר רע. הוא אמר, אבל מנהיגים בעולם שלנו צריכים לחשוב ריאלי. זאת אומרת, איך צריכה להיות חשיבה של מנהיג יהודי? תחשוב רע, יהיה טוב. תחשוב טוב, יהיה רע. אם תחשוב רע, אם אתה אדוני ראש אגף מודיעין, חייבה, לא היית ישן טוב בלילה, אז מדינת ישראל הייתה בצדק רע ובססון ובשמחה ישנה טוב בלילה. אם אתה, המתכ"ל, ישן בשקט בלילה, והחמאס מורתע ומה שרוצה סינואר זה אך ורק, בדיוק מה שאנחנו רוצים, קצת תוספת במשכורת ולנסוע עוד פעם לנופש ביוון או בפריז או אני לא יודע מה, דרך אגב, אני כבר מבשר לכם שאין לה, לא יהיו לנו הרבה בשורות טובות מפריז בתקופות הקרובות, אני לא יודע אם מישהו מודע לתהליכים שעוברת צרפת, ואז כדאי שאף אחד מאיתנו לא ישן טוב בלילה. אמרתי לאיזנקוט, תקשיב, מה שאני אומר זה מאוד אופטימי. קח איזה תקופה מסוימת, תשקיע במדינת ישראל, אל תישן טוב בלילה, ויהיה לעם ישראל עתיד מאוד בטוח ואופטימי. אם אנחנו נלך לישון, אם המובילים שלנו ילכו לישון, עם המושג שטבע החוקר מנדל פייקאז' גזרות תשתשה, ונבין את המשמעות של זה, אז מדינת ישראל תשכון לבטח. ואם זה יהפוך, אז זה לא פסימיות, זה פשוט הצעה, איך דווקא פטנט, דרך איך לעשות את הדברים הכי טוב שאפשר. אם זה הולך וזה מצליח, כמובן יכולתי להמשיך. חשוב היה לי לבטא, אני גם דיברתי עם הרב סלוטקי ודיברתי עם כל מיני הורים שהילדים שלהם הלכו לכל מיני מקומות. כי הילדים שלי לא היו יחידים. הסיפור שלהם עוד התפרסם כי הם היו שלושה וההצלחה הייתה כבירה. כלומר העובדה ש116 אנשים שהם כבר דרך כלל כבר הובילו לארבעה נוספים ריבית בשנה האחרונה נולדו, מגיעים אלינו וככה הביאו אלינו את זה, וזה היה מרגש בצורה לא רגילה, ככה להחזיק ביד את התינוקות שלך, אם בזכות הבן שלי, אז שמחה אדירה, אז אבל צריך לדעת שהיו עוד המונים כאלה, בוודאי אתם מכירים כאלה, שעשו את אותו דבר. אז אני רוצה לאחל באמת, במיוחד לחבר'ה הצעירים כאן. קודם כל, אנחנו, ואני רואה שיש פה גם צעירים, צריך לדעת, לחמתי, הייתי בכל מיני מקומות, לא משהו מדהים, אבל איך אומרים, אבל איך אומרים, אנחנו בגיל, ואני אפילו לא מתבייש להגיד את זה, איך אומרים, אל תבנו עלינו. רבע שעה, אני לא ידעתי בדיוק מה קורה בינינו, ודיברתי עם אלחנן, הבן שלי, בשעה רבע לעשר, חצי שעה לפני שהוא נהרג, הצלחתי לפוס אותו בדיוק ביציאה מחילוץ שם, אם אפשר לבוא לעזור, כי הייתי בצוות חירום, ואולי לעודד אנשים, לא יודע, זאת אומרת, לעזור, אז הוא צרח עליי, אל תבוא, ואני לא הבנתי למה. לא ידענו עד כמה מצב קשה וגרוע. לא דאגנו דרך אגב עד שבאו ובישרו לנו. לא דאגנו, אני מודד, לא חשבנו. הוא רץ לכל מקום שבו היו צרות, ילדים שלי ככה היו, אבל ממש לא דאגנו. וצעק עליי, אל תבוא, אחר כך הבנתי את הדברים הרבה יותר מדי מאוחר. אז אני אומר לצעירים, אנחנו הדור הזה כבר הולך, קיצור, יקרה מחר, יקרה עוד 30 שנה, עוד 40 שנה, לא יודע מה, אבל אתם אלה שהולכים לעמוד בפרונט ובהנהגה של המדינה הזאת. אני מקווה שתזכרו את המסרים האלה ותעשו דברים יותר טובים ממה שאנחנו עשינו, בעזרת השם כמובן, ותחזרו בשלום ותפי עוד 120. תודה רבה לכם. תודה רבה למי שהביא פה מים.